אבות מלאכות 40 חסר אחת. אחת מהם היא מלאכת המבשל. במשנה הרוז קרא מלאכת מבשל, שם כתוב האופה, אבל אותו דבר, אפייה של פת ובישול בשאר מיני תבשילים, כולם עניין אחד, אפייה בפת ובישול בשאר מיני תבשילים, כולם עניין אחד הם, ויש בהם חיוב מן התורה, אב מלאכה מן התורה. התנ"ת תפס סדר עניינים של פת: החורש, הזורע, הקוצר, הזורע, הבורר, המעמר, הלש, האופה. לכן תפס אפייה, אבל הוא הדין גם כן, כל ענייני בישול הם בכלל זה. לכן המבשל בשבת אין לו שום קשר לעניין מלאכת הבערה. מלאכת הבערה לחוד ובישול לחוד. לכן אדם למשל לוקח כוס מים חמים, כוס מים קרים, ושופך לתוך המחם שהוא רותח במים חמים, על ידי כך נקש שהוא מבשל את המים האלה, ויש בזה חיוב מן התורה. פעמים קורה שבאים אורחים, מפתיעים את האדם ואין לו מספיק מים חמים, מים רותחים, כדי להכין להם תה, ולוקח לו איזה כוס מים קרים ושופט לתוכם. יש בזה גם כן איסור מן התורה של מבשל, זה נקרא שם הוא מבשל. לפי כך כתוב במשנה במסכת שבת קוף ממה, כל שבא בחמין מערב שבת שורים אותו בחמין בשבת, וכל שלא בא בחמין מערב שבת מדיחים אותו בחמין בשבת. פירוש המשנה, כל שבא בחמין מערב שבת, מלפני השבת יהיה מבושל, דבר שכבר הוא מבושל, מותר לשרות אותו בכלי ראשון שהוא עבר מעל האש. כלי ראשון, זאת אומרת הקדירה או הסיר או המחם שהיו על האש, אחרי שהעביר אותם מעל האש, הוציא אותם מעל האש, למרות הכל הם עדיין בכוח בישול מבשלים, ויש בהם מסור בישול מן התורה. כל עוד המים האלה או התפשיש שבתוכם, יד צולדת בו, יד נחבאת ממנו, ככה גדר של הבישול, כדברי הגמרא בשבת דף מ' עמוד ב', כל שיד צולדת בו, צולדת, צולד והסלדה בחילה, נחווית, אז הוא מחזיר אותה אחרנית. אז זה נקשמו, יד צולדת בו, יש לו כוח עדיין לבשל. אפילו שיעביר אותו מעל האש, אינו נמצא על האש, אם זה סיר או כדרה או מחם. אז כל שבא בחמין מערב שבת, נגיד למשל ביצה, בישלת אותה מערב שבת, הבטחת אותה, שלקת אותה. אחר כך ביום שבת אתה רוצה לחמם אותה, אתה רוצה לשים אותה בתוך סיר של מים חמים או של מרק חם כדי שתחמם אותה, מותר לעשות את זה ביום שבת, בתנאי שלא יהיה על האש. אחרי שעברת אותה מעל האש, למרות שיש בו כוח בישול, עדיין הוא מבשל. אבל באה המשנה אומרת לנו, אין בישול אחר בישול בשבת. דבר שכבר הוא מבושל, לא שייך בו עוד פעם לסור בישול. הגמרא שם אומרת כגון תנגולתא דרבי אבא, אבל זה משל, תנגולת הוא היה מבשל אותה ואתה לבד, בלי מרק, בלי שום דבר, בלי רוטב, ואחר כך ביום שבת היה מחמם אותה, שם אותה בתוך המרק, מרק רותח, מרק חם, אחרי שיעביר את הסיר מעל האש, והיה מחמם בזה את התנגולת ואוכל אותה. זה אותו דבר, מה הפרש אם זה תנגולת, אם זו ביצה, כל דבר שכבר הוא מבושל. זה שכתוב במשנה, כל שבא בחמין מלפני השבת, אז אומר לך שורים אותו בחמין בשבת. אם לא היה בא לפני השבת ולא התבשל לפני כן, אתה שם אותו במים חמים או במרק חם, אתה מבשל אותו. לכן אם זו ביצה למשל רגילה, עדיין לא בישלת אותה, ואתה שם אותה בתוך רוטב ביום שבת, רוטב חם, רותח, אפילו שזה לא על האש, זה מבשל אותה, ולכן חייב משום מבשל. אין הפרש בזה מים חמים או רוטב חם או אורז חם, זה לא משנה כלל אם זה גוש או צלול, אותו דבר. לכן זה אומר לך המשנה, העקר קבלתה של המשנה למדינו שאין בישול אחר בישול בשבת. דבר שכבר מבושן לא שייך בדין בישול. ואחר כך אומרת, כל שלא בא בחמים מלפני השבת מדיחין אותו בחמים בשבת. מדיחין אותו זאת אומרת לא בכלי ראשון אלא כלי שני. קיים עליהם כלי שני אינו מבשל. כלי שני לאחר ששפכת, יצקת מהסיר הרותח או מהמחם הרותח לתוך כוס אחר, אחרי שיצקת אותו בפנים, זה נקרא שמו כלי שני. כלי שני אינו מבשל, כך כמלן. הן לענייני איסור והיתר, שלא רק לא מבשל, אלא גם לא מבליע ולא מפליט. והן לעניין שבת, שלא מבשל. וכאן, לאחר שאתה רוצה לקחת למשל איזה דבר, שאתה רוצה להדיח אותו בחמין, מה זה להדיח? לשפוך מכלי שני עליו, זה מותר. אבל לשרות אותו בחמין בכלי ראשון, אסור. מה הדין לשרות אותו בכלי שני? התוספות כתבו שני תירוצים. בתירוץ אחד מתירים גם לשרות אותו בתוך כלי שני, בתירוץ אחד עשרים לשרות אותו בכלי שני. התוספות בשבת דף למתת, יש שם שתי חלוקי דינים. רוב הפוסקים הראשונים הסכימו לתירוץ המקל ואומרים שהוא הדין לשרות אותו בכלי שני. מכיוון שכלי שני אינו מבשל, אז מותר לשרות אותו בכלי שני, חוץ בביצה שהיא קלה ונוחה להתבשל, אז זה אסור לשים אותו אפילו בכלי שני. לשרות בכלי שני אסור. כמו שכתוב במשנה, כל שלא בא בחמים מלפני השבת מדיחים אותו בחמים בשבת, לאו דווקא מדיחים אלא הוא הדין שורים אותו בכלי שני, מאחר שמדובר בכלי שני. כי להדיח אותו לשפוך מכלי ראשון, להערות עליו מכלי ראשון, זה אסור, זה מבשר כדי קליפה. אלא כך העריכו התוספות בזה מסכת שבת דף מ"ב, מחלוקת רבנותם ורשבם, נפסק הערכה כרבנותם שעירוי מבשל כדי קליפה. לכן אם אנחנו אומרים מדיחים אותו בחמים בשבת, לא ייתכן שהכוונה היא שישפוך ייצוק מכלי ראשון עליו דבר שהוא לא מבשל אף פעם, זה ודאי שאסור. אלא הפירוש הוא מדיחים אותו בכלי, מהכלי שני, או שישרה אותו בתוך כלי שני, גם כן מותר. אלא אגב רשע שאמר שורין, אבל פה אמר מדיחין. זה תירוץ השני של התוספות, והלכה כמו התירוץ הזה, שדעת רוב הראשונים תפסו את התירוץ הזה. זאת אומרת, בכלי שני מותר אפילו לשרות אותו, וכל שכן להדיח אותו מכלי שני. הכלי שני זה הכוס שערו לתוכו את הרוטב או המים החמים, זה נקרא שמו כלי שני. כלי שני אינו מבשל. עכשיו אנחנו באים, מה הדין לחמם אוכל שהיה מונח במקרר ביום שבת, מוציא אותו מהמקרר ושם אותו על פלטה של שבת כדי לחמם אותו. שם אותו נגיד תקף ומיד אחרי ארוחת שחרית, אחרי ארוחת בוקר, כדי שיוכל את הסעודה שלישית. האם מותר לעשות דבר כזה בשבת או אסור? מדובר כמובן בתבשיל שכבר הוא מבושל, ומדובר בתבשיל שהוא מוצק, שהוא יבש. למרות שיש בו קצת רטיבות, קצת לחלוחית, הרי אפשר שבשר או דגים לא יהיה בהם קצת שמנונית, בוודאי שיש בהם קצת רוטב. אבל הם בטלים לגבי עיקר התבשיל, שהוא דבר מוצק, שהוא דבר יבש. בדבר יבש כמלן אין בשול אחר בשול בשבת. בדבר לח יש מחלוקת. בדבר לח מחלוקת, הרמב״ם והרשב"א והר"ן סוברים אין בשול אחר בשול, בין בדבר שהוא יבש בין דבר שהוא לח. נגיד מרק שכבר מבושל מערב שבת, מותר ביום שבת לשים אותו על מחם שמונח על האש, המחם הוא מפסיק, שם אותו על המחם, במשך שעה אחת יחזור על פעם לרתוח ולהיות יד סולדת בו. לדעת הרמב״ם, הרשב"א והר"ן מותר לך תחילה. לדעת ראשי, הראש ורבינו יונה אסור. יש בישול אחר בישול בלח. אין בישול אחר בישול ביבש, כמו שהגמרא אומרת, כגון תנגולת דרבי אבא. תנגולת היבשה, הוציא אותה כבר מהמרק. אבל לחמם מרק על ידי, אפילו שהוא לא שם אותו על האש, שם אותו על מיחם או על כדירה שמונחת על האש, גם זה אסור לפי דעתם של ראשי והראש ברבן יונה. למה? יש בשול אחר בשול בדבר שהוא לח, זה חוזר עוד פעם מתבשל, עוד פעם משביח, לא דומה לדבר יבש. אחרי שבשלת אותו נגמר, אבל משעין כן מרק רוטב, אחרי שאתה בשלת אותו יש עוד פעם חוזר ומשביח כשאתה מבשל אותו, ויש בשול אחר בשול בלח. מרן הביא את המחלוקת הזאת, ראשי והראש ברבן יונה, מול הרמב״ם, הרשב"א והר"ן, ופסק הלכה להחמיר. בנשר סוף יש מחלוקת בדאורייתא הזה, מחלוקת מן התורה, למד אמר יש בשול אחר בשול בלח, יש בזה סור מן התורה, למד אמר אין בשול אחר בשול, מותר, אבל עקב פנים זה תספק דאורייתא לחומרה. לכן מרן פסק שכל דבר שרוטב אסור לחמם אותו ביום שבת, אפילו שם אותו על המחם, אם זה מגיע לדרגה של יד צולדת בו, כלומר היד דחבית ממנו, כל כך נעשה חם, אז זה אסור לחמם אותו ביום שבת, משום שחזר עוד פעם ובשל אותו, והווה בשול. זה יש בשול אחר בשול בלח, ואין בשול אחר בשול ביבש. זו פסק מרן בסימן שינו לחל. לכן בוודאי אנחנו קבלנו הוראות מרן, לא זזים ממנו ימין ושמאל, בין להקל בין להחמיר. אז אסור לחמם רוטב או מרק, לחמם אותו ביום שבת, אפילו אם שם אותו על מחם או על כדירה שמונחת על האש. כי להשים על אש ממש, אפילו אם זה דבר יבש, למדע אמר אין בשול אחר בשול, אפילו אחי אם שם אותו על האש נראה כמבשל, יש בזה אסור מדרבנן, זה כל הדעות. מה שהתרנו, כל מה שאנחנו מתירים, מתירים כששם אותו על כדירה שמונחת על האש או על מחם שמונח על האש, אז הם מפסיקים. אמנם לא כל כך רחוק, נגיד הכדירה לא כל כך הרבה גבוהה, או שזה מחבת שהוא קצר ושם אותו למעלה על המחבת, וזה תקף מיד אחרי שעה שעתיים אתה רואה שחוזר עוד פעם ורותח, בפרט עם האש גבוהה, אז תקף מיד עוד פעם חוזר ורותח. אם זה יבש מותר, אם זה מרק רוטב אסור. זה פסק מרן, חתמנו הוראות מרן. כי ביבש אין שום מחלוקת, זו גמרא מפורשת שאנחנו אומרים, כל שבא בחמים מלפני השבת שורים אותו בחמים בשבת, כגון תנגולת דרבי אבא. זה לקחנו משל שכל דבר שהוא יבש מותר לשים אותו ברוטב לחמם אותו, והוא עדין לשים אותו בתוך מחבת ולשים אותה למעלה על מחם שעל האש או על כדירה שעל האש, אין הפרש. וכיוון שיש מפסיק בינו ובין האש, לא נראה כבשל, אין דרך בשול בצורה כזאת. אבל לשים אותו ממש על האש, אין הפרש בין יבש בין לח, אסור, בפני שמחזק כבשל, נראה כבשל, לכן זה אסור. עכשיו המדובר הוא אם מותר לקחת לשים אותם על פלטה של שבת, מחבת נגיד למשל, או סיר שיש שם קציצות נגיד, או דגים שיש בהם קצת רוטב, באפשר שלא יהיה בהם לחלוחית של שומן, אבל זה דבר מועט ובטל אחרי עקר התבשיל. עקר התבשיל הוא מוצק, גוש, כמו קציצות, כמו דגים וכיוצא בזה, ורוצה לחמם אותו בשביל סעודה שלישית. שם אותם על הפלטה, מוציא אותם מהמקרר ושם אותם על הפלטה כדי שיוכל לזה בשעודה שלישית. האם מותר לעשות דבר כזה בשבת או לא? בזה יש חילוקי דעות מספרי האחרונים. יש דין בשולחן ערוך סימן רשנו ג', שם כתוב מי שקם השכים בבוקר ורואה שהתבשיל שמונח על האש מצטמק יותר מדי, נעשה קשה יותר מדי, הוא רוצה שיהיה יותר רך ופחד שלא יישרף לגמרי. הוא אומר, מרן כותב, אפילו אם הסיר הזה למשל שהוא מסתמק, אם לא שם אותו על הקרקע, אם שם כדירה ריקנית ושם אותו על הכדירה ריקנית, זה מותר, בתנאי שלא שם אותו על גבי קרקע. אבל אם שם אותו על גבי קרקע, אסור לשים אותו אפילו על כדירה ריקנית, שרוצה להרחיק אותו מעל האש כדי שישאר לחלוחית שבו ולא יסתמק יותר מדי. מכיוון שהיה מונח על הקרקע, אסור להניח אותו על כדירה ריקנית. לפי זה יוצא שמוציא מהמקרר אין לך מונח על גבי קרקע יותר מזה, אז הוציא אותו מהמקרר ושם אותו על כדרה ריקנית, ובדי שזה אסור. וכלכאורה נאמר, כמו ששם אסור גם לשים אותו על פלטה של שבת, הרי הוא הוציא אותו מהמקרר ושם אותו על הפלטה. אז תחשוב שזה כמו שיש בפסיקה הפח של הפלטה, נגיד שזה מפסיק, אבל זה לא יעין לנו שום דבר. אפילו אם יש כדרה ריקנית, ממש כדרה, היא לא מפסקת בדבר הזה, ואסור אם היה מונח אגבי קרקע. כי גם כאן לכאורה, גם כזה אסור. כמה אחרונים נמדים מכאן באמת לאסור, שאסור לשים אותה למשל כפלטה ששבת אסור. אבל המגן אברהם בסימן של י"ח כתב כאן המדובר בכדרה שיש בה לח, שהתפשיל הוא לח רוטב. מכיוון שברוטב כמלן יש בשול החבשול, אף הפי שעכשיו חמה מאוד רותחת, גזרין הנשמלו תהיה רותחת, ולכן אסרו. אפילו שיש כדרה רכונית מפסקת, אסור. לא כן הדבר, אם זה דבר שהוא יבש, מותר לחתך להם. יש כדרה רכונית מפסקת, מותר. לפי דברי מגן אברהם, כך כותב גם מחצית השקל, מסביר את דעתו של מגן אברהם, וכותב הגאון רבי חיים דוד שמואל פינצו, אחד מגדולי רבני ירושלים לפני 100 שנה, בספרו שם חדש, שהמנהג פשוט בירושלים כדעת המגן אברהם, שכל שזה דבר יבש לגזרינן שישים אותו על גבי למשל כדרה ריקנית, כל שכן אם זו כדרה מלאה שיש בה אוכל, שם אותו על מעלה על המחם או על הכדרה שיש בה אוכל, ודאי שזה מותר. אין הפרש בין כדרה ריקנית או בכדרה שיש בה תפשיל. ואומר שככה מנהג פשוט בירושלים. לפי זה יוצא שהוא הדין לשים את המחבת הזאת שיש בה קציצות או דגים ורוטב, קצת רוטב, קצת שמנונית. אם הרוב רוטב זה בוודאי שזה אסור, אבל מדובר שקצת רוטב שמנונית של האוכל, זה מותר לשים אותה על גבי הפלטה של שבת כדי לחמם אותה. יש גם כן, יש בספר עמק המלך, שלוש ישיבות עמק המלך, אחד מרבני איטליה, גם הוא נשאל בזה וגם הוא פוסק להקל. אותו דבר יש בספר זרע אמת. בזמנם לא היה פלטה של שבת, לא היה פלטה חשמלית, אבל הוא מדבר שם לגבי פטיליה של אש ושמים עליה אזבסט או פח מנוקב, פח שיש בו נקבים נקבים כדי שהאש יעלה למעלה, החום יעלה, ושם עליה את הדבר לחמם אותו ביום שבת. פוסק הגאון רבי ישמעאל הכהן בספר זרע האמת שזה מותר לך תחילה, ואין בזה משום מחזק מבשל. המבשל לא עושה מזה דבר שהוא חוצץ בין האש ובין הכדרה, הוא רוצה שיתבשל יותר מהר, אבל כשיש דבר חוצץ זה נקרא שמו היכר, והוא יודע שלא יגביה גם כן את הפתילה, שזה עצמו נעשה נקרא שמו היכר, ואין לחוש לגזור גזרה שמה יגביה את הפתילה. בזמנם יש איך פתילה ושיח גבהה, כמו שגרוף וכתום שם הגמרא אומרת גזרה שמייחתה בגחלים, אז הוא אומר לך שבזה לך שני שמייחתה בגחלים, ופני שיש היכר על ידי הפסק הזה או אזבסט או פח מנוקב, ועל זה ישים את המחבת או הסיר שרוצה לחמם בו את האוכל. אז כותב זרע האמת שזה מותר, ומסתייע מביא שגם מהריל מגדולי הפוסקים הידועים שהוא קודם פסק גם כן להקל בדבר הזה. עכשיו יש לנו, כמו שאמרתי, יש לנו דעת הזרע האמת, וגם כן מה שמעיד הרב פינצו שכך מנהג ירושלים להקל, וגם בספר עמק המלך שלושה גדולים שפוסקים להקל בדבר הזה. אמנם יש חולקים, וכל דבריהם הקופנים, דברי המקלים, נסמכים על דברי המגן אברהם מחצית השקל שהזכרתי, אבל יש פוסקים אחרים שמחמירים בדבר, מהם בשלוש תשובות מהר"ם שיק, אבל כל המחלוקת היא בדרבנן, לא בדאורייתא. לכל הדעות בשול דאורייתא ודאי שאין כאן, אבל יש חכם שאומר לא, מחזק כמבשל, נראה כמבשל. אז יש לנו מחלוקת בדרבנן, כמה נען ספק דרבנן לכולם, וכיוון שכל המחלוקת היא אם שייך בזה מחזק כמבשל או לא, אז הולכים בזה להקל. וכאן באמת בפלטה אתה קורא אותה פלטה של שבת, לפני שאין דרך לבשל, מי הולך לבשל על פלטה של שבת? וכל זה ניכר הדבר שהוא בא רק לחמם את האוכל ולא בא לבשל, לכן כיוון שאין בזה משום מחזק מבשל, בוודאי שאפשר להקל. עוד דבר, יש מקום עוד לצדד ונאמר עוד, הנה כשאומרים שמי יחטא בגחנים, הגזרה של חכמים שמי יחטא בגחנים, זה שייך בגחנים רגילים שלאט לאט הולכים ודועכים. כך טבע האש, לאט לאט הולכת ודועכת, הולך ונחלש. אז הוא רואה, הוא רוצה שהאוכל יתחמם מהר עד גמירה, אז הוא בא מחטא בהם כדי שיהיה יותר אש להבת של להבת, ויוכל יותר מדי לעשות את זה מהר. אבל מה שאין כן בפלטה של שבת, יש שם הראש איך לא, אין הגבהה, יכול להגביה אותה, יכול להנמיך אותה. פלטה רגילה של שבת, משאיר אותה כמו שהיא. החום שלה נשאר אותו דבר, באותו גובה, לא עולה ולא יורד. כמה שנשאר אותו דבר, אין חשש שמחטא בגחלים, וגם החששה הזאת ירדה מהפרק. נמצאנו למדים, בעניין הפלטה של שבת, המקל בדבר הזה, יש לו מה שיסמוך. מי שרוצה לאכול אוכל קר, ברוך השם אדם בריא, רוצה לאכול אוכל קר בשבת, טובה על הברכה. אבל אומרים, תלך בתום לבבי בקרב ביתי. אדם רשאי להחמיר על עצמו, ולא להחמיר על אחרים. הגאון רבי אפרים נבון, בא שאלות ישובות מחנה אפרים, פעם מתארח אצל אדם נכבד, אדם עשיר, ירי שמיים, והביאו לו, וידעו שהרב מחמיר על עצמו בביתו לא אוכל רק מאכל קר, בשביל שלא יבוא לידי שמיחת בגחלים וכל מיני חמרות וחששות. אז הביא לו מאכל קר, וכולם שמו לפניהם את החמינים לאכול. אמר, לא, אתם תוכלים חמין ואני אוכל דבר קר? אתם לא מתביישים? אמרו, שמענו שרבנו מחמיר. אמר, אני מחמיר בבית שלי, לא בבית אחרים. אתלך בתום לבבי בקרב ביתי, בבית אחרים. מה אתם אוכלים? אני אוכל יחד אתכם, אני לא יחפיז יותר מכם. וכן, צריך בידע כמו שאמרתי, ארצה לי להתחסד, להחמיר, תבוא על הברכה, יעשה זה בתוך הבית שלו. אבל להורות לאחרים, לא ישמעו ישראל, אומר הראש, אומר ישראל דרכם להקה בענייני עונג שבת, וקראת לשבת עונג. גם זו מצווה. אדם שהוא אוכל דבר והוא מסתער כשהוא אוכל, מסתמק ורע לו, אז זה לא רק השמו שהוא מענג את השבת. ואם זה מותר מצד הדין, למה להחמיר? לכן אני אומר, אם אדם רוצה לחמם את האוכל שיש לו, בתנאי, כמו שאמרנו, שהאוכל הוא מוצק, האוכל הוא יבש, לא דבר שיש בו מרק, רואים את המרק בשופע, אלא כמו שאמרנו, יש שמנונית, אפשר שלא יהיה שמנונית, זה אפשר להקל, וכיוון שאין בו רוטב ממש שהוא רואה אותו בתוך האוכל, אז זה מותר לחמם אותו. אם זה לפעמים נקרש, אתה שם אותו בתוך המקרר, וזה נקרש שם שומן למעלה. אחר כך, לאף לאט, זה הולך ונמוח, ונעשה כמו מרק. אז כיוון, הולכים באשר הוא שם. שעה שאתה מחמם, אתה מכניס אותו, שם אותו על המחם, או על הקדרה, או על פלטה של שבת, באותה שעה זה יבש. מרן פסק שכשמו יבש, לא נכשמו לח. ומותר לחמם אותו, וזה אומרים, אין בשול אחר בשול. לא כדין לח שכמלן יש בשול אחר בשול בלח, אלא דינו כיבש, ומותר לחמם אותו ביום שבת. לכן, כמו שאמרנו, הפלטה של שבת מותר לחמם בה. הרב רבי עובדיה הדאיה, בספרו יזכיר עבדי חלק וב, פסק לאסור לחמם אוכל יבש על פלטה של שבת. ואחר כך בחלק זין חזר בו והתיר. יש שתי תשובות שם, בסימן כף חית וסימן ממדלת, ובשניהם פסק להתיר. אומרים, זקרי תמידי חכמים, כל זה מה שמזכירים לעתם מתוספת עליהם. מה שכתב בחלק וב, כתב. אבל אחר כך חזר בו בחלק זין, הלכה כמשנה האחרונה. לכן כמו שהזכרתי, הלכה למעשה, מותר לחמם תבשיל שהוא יבש, ואני קורא יבש, שהוא מוצק בדרך כלל, ויש בו מעט שמנונית. אז זה מותר לחמם אותו ביום שבת על פלטה של שבת, או על גבי קדרה, או מחבת שיש מונחת על האש. אבל על האש ממש אסור משום שמחזק מבשל. אם על האש ממש יש לו פטיליה, יכול לשים עליה אסבסט אפילו ביום שבת עצמו. זה לא מוקצה, כיוון שיכול, זה צורך גופו. אז יכול לשים את האסבסט או הפח הזה על גבי האש, ואז ישים עליה את המאכל הזה שעושה לחמם אותו, כדברי הגאון בעד זרע האמת, שגם כן חיכן בדבר. נאמר עוד דבר, השייך גם כי בהלכות האלה הלכות בשול. אנשים רבים תוהים ואינם יודעים אם מותר לעשות קפה בשבת, להכניס את האבקה של הקפה, כפית למשל או יותר, בתוך הכוס, ולערות עליה מהמחם, לערות עליה, יש לו ברז במחם, הוא פותח את הברז ומקלח על גבי האבקה הזאת. מותר דבר כזה בשבת או אסור? הרבה אנשים תוהים בדבר, אחד אומר מותר, אחד אומר אסור. כבר כתוב בגמרא שלא תמצא ההלכה ברורה במקום אחד, לצערנו הרב זו כללה, בשבת כופל המתה יבקשו דבר השם ולא ימצאו. הגמרא אומרת שלא תמצא ההלכה ברורה במקום אחד, אומרים ומפרשים שאחד יאמר אסור ואחד יאמר מותר, וזה דבר שהוא לגיטימי, כל אחד יכול לומר את סברתו. אבל בואו ונראה אנחנו מה לעשות של מרן בדברים האלה. יש מחלוקת לאור מה שהזכרתי, שאין בשול אחר בשול. מה דין בשול אחר אפייה? יש דין בשול אחר אפייה או לא? או יש דין בשול אחר צליה או לא? דבר שהוא צלי וישים אותו, רוצה לשים אותו צלי, לא, אף פעם לא בשל אותו, ורוצה לשים אותו בתוך מרק רותח כדי שיתחמם, מותר לעשות דבר כזה בשבת? במשנה כתוב כל שבא בחמים מלפני השבת, כוונה שנתבשל, כמו שהגמרא אומרת, תנגורת דרבי הבא, שקודם היה מבשל אותה, אחר כך מוציא אותה מהרוטב וחוזר מחמם אותה, שם אותה בכלי ראשון ביום שבת. אבל מה הדין של צלי? או למשל דבר שהוא אפוי, לחם שהוא אפוי, האם יש בו, חוזר בו דין בשול או לא? יש בגמרא מסכת פסחים דף מ"א, שם הגמרא מדברת לגבי מה שהתורה אמרה בקורבן פסח, לא תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים כי אם צלי אש. את הפסח צריך לאכול אותו צלי, אין לו נאכל אלא למנויה ואין לו נאכל אלא צלי, כמו שאומרים בכל יום. ובכן הפסח הזה שאוכלים אותו צלי, אם אחד רוצה אחרי שכבר צלה אותו, קיים את המצווה, רוצה לשים אותו בתוך רוטב, בתוך רוטב שקרי ראשון, ואחר כך לאכול אותו, מותר או אסור? הגמרא אומרת כתוב בשל מבושל. למה כתוב בשל מבושל? ללמדך אפילו בשול אחר צלייה גם כן אסור. בשול אחר צלייה כאילו אתה מחדש בו יש דבר, לכן אתה כשמון מבשל, כמו הוא עבר על הפסוק לא תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים. לא כתוב היה ולא תבשלו במים, עניין אחר. בשל מבושל בא לרבות, מה בא לרבות? אפילו שאחר צלייה שם אותו בתוך רוטב שמבשל, תענו כמו כלי ראשון שהוא רותח אז מבשל, וגם כן זה אסור. אז נומד מכאן רבי אלעזר ממת, תמידו של רבינו תם בספר יראים, נומד מכאן שהוא הדין לגבי שבת. גם בשבת דבר שהוא אפוי או דבר שהוא צלי, אם שמת אותו אחר כך ברוטב חם רותח, נקרא שמו מבשל בשבת, זה אסור. זה נומד בספר יראים. דעמתו רבינו אביה עזרי רעדיה, יש לו תשובה, חולק על דברי היראים ודוחה אותו. אומר שאני שם מה שאנחנו עומדים מזה בפסוק בשל מבושל, בהלכות שבת יש לך רבוי, שם יש רבוי בדין פסח, גזרת הכתוב תאכל אותו רק צלי ואסור גם כן לבשל אותו אחת צלייה. בשבת מי אמר לך את הדבר הזה? כשם שאין בשול אחר בשול, אני אומר לך שאין בשול אחר צלייה, והוא הדין אין בשול אחר אפייה. זה דעתו של רבינו אביה עזרי. גם מרן בבית יוסף סימן שינות חית הביא דברי רבי אלעזר ממת ודחה אותו, והסכים, אמר את הדחייה של רבינו אביה עזרי, גם הוא דחה אותו דבר, ומסקנתו כדברי רבינו אביה עזרי. ובשולחן ערוך כתב בסגנון כזה, יש מי שאומר שאף עפי שאין בשול אחר בשול, יש בשול אחר אפייה ויש בשול אחר צלייה, ויש מתירים. קודם יש מי שאומר שאסור, שאף עפי שאין בשול אחר בשול, אסור לבשל אחר אפייה או לבשל אחר צלייה, ויש מתירים. כלל ידוע שכתב אותו הספטי כהן ביורד הארצי מרש מבית כללי הוראה, וגם בבית חדש שם, כל מקום שמרה כותב יש ויש, הלכה כביש בטרה. האחרונים מוסיפים בחיים פלאצ'י וברחמים פרנקו ועוד כמה פוסקים, כשמרן מדקדק בלשונו ואומר מתחלה בלשון יחיד ואחר כך בלשון רבים, כמו פה, יש מי שאומר ויש מתירים, לא אמרתי יש מי שמתיר, יש מתירים בלשון רבים. אז כלומר יחיד לרבים הלכה כרבים. אז אפילו למי שאומר שהכלל הראשון שיש ויש הלכה כביש לא כל כך מוסכם, כך שבספר גינת ילדים קצת מפקפק בזה, בניגוד לדעתו של גאון רבי משה בן חביב שהיה רבה של ירושלים לפני 300 שנה, שאומר שזה כלל ידוע בידינו, מקובל בידינו, שיש ויש הלכה כביש בתורה. הוא חולק גינת ילדים, מנסה להסס בדבר הזה. אבל גם לפי דבריו, כשכתוב בראשונה בלשון יחיד, יש מי שאומר אחר כך ויש מתירים בלשון רבים, כלומר יחיד ורבים ואחר רבים, ובאמת כבר מרן גילה דעתו בבית יוסף להתיר, וברור שגם בשולחן ערוך הוא הולך אחרי המסקנה שלו בבית יוסף. לכן בשביל זה הדבר ברור שדעתו של מרן שאין בשור אחר אפייה ואין בשור אחר צליה. כותב בספר כנסת הגדולה, גם הוא כותב כדברנו, והוא אומר מכאן נהגו כשיש איזה לחם יבש ורוצים לאכול אותו ביום שבת, אז מפררים אותו בתוך צלחת ויוצקים עליו מרק של רגלי בהמה, זה קצת סמיך, שמן, אז שופכים את זה על זה רותח, שולחים אותו על הפירורים האלה ואחר כך אוכלים אותו, זה סופג את כל השמנונית ואוכל, כמו שיש בגמרא בעניין סילב, בגמרא ביום אלף עין ה, שם מסופר על רב חסדה. רב חסדה היה אוכל כל יום סילב, היו באים שני סלבים והיה גוסלבים מן הים, אחד בשבילו היה נכנסים שניהם בתוך החביות של יין שיש לו בין החביות, והוא בא צד אותם, לוקח אותם, אחד בשבילו ואחד בשביל חתנו רבה, היה שולח את זה לחתנו רבה, היה שוחט אותם ואוכל אותם. הגמרא שם אומרת הסלב הזה כל כך שמן אי אפשר לאכול אותו, היו שמים 13 כיכרות ושמים אותו למעלה ונותנים שיספוק את השומן שלו, כי השומן יותר בדי נכנס בתוך הפה, אי אפשר להוציא אותו, לכן היו שמים אותו למעלה, והכיכר האחרון שהוא רחוק 13 כיכרות היו צריך ללפת בו את הפת, אי אפשר לאכול אותו מרוב שמנונית, כך מלא שמנונית הסלב הזה. ככה גם מספרת, זאת אומרת הכיכר האחרון שהוא ספג את השמנונית מלמעלה, אין צריך לומר על העליונים, אלא גם כן הכיכר התחתון היה צריך לדפת בו את הפת, כן? זאת אומרת שיש בו שמנונית, רגלי בהמה בדרך כלל יש בה שמנונית, אז גם כן הוא עושה גם חדש הרצה, הוא רוצה קצת להחליש את השמנונית שיוכל לאכול אותה, וגם לאכול את הפת הזה שהוא קצת יבש, אז יוצק עליו מרק של רגלי בהימה רותח על הזה, הוא מתה. לא, זה עירוי, עירוי מכלי ראשון, אסור. בא הרב כנסת הגדולה ואומר, המנהג שלנו שדתו בהרי קודש, שסוברים שאין בשול אחר אפייה. הלחם הזה כבר אפוי. כיוון שהוא אפוי, לא שיהיה מודים בשול. לכן מותר לצוק עליו מרגלי בהימה. אם לא היה כך, היה אסור לצוק עליו מרק רותח, מפני שיש בשול אחר אפייה. ואותו דבר כותב גם בספר מתי יהודה של רבי יהודה עייש, גם כותב שאין בשול אחר אפייה, כדברי יש אומרים שכותב מרן, יש אומרים בתורה, יש ויש הלכה כזה יש, לכן אנחנו נוהגים להקל, כך כותב גם כן רבי יהודה עייש. לעומתו הרמה לא כותב כך, הרמה אוסר, כותב בפירוש שזה אסור, יש בשול אחר אפייה, הוא תופס דעת היראים רבי אלעזר באמת, הוא תופס את זה להלכה, הוא פוסק להחמיר. אנחנו קיבלנו הוראות מרן, כפי מה שאמרתי, בין להקל בין להחמיר. כותב הרב חידה עליו שלום, אנחנו פוסקים בכל דבר כדברי מורה הוראה, צריך לפסוק את דברי מרן. אומר, אם כי אדם רוצה להחמיר בביתו, יכול להחמיר. אבל להורות לרבים, צריך להורות כדברי מרן שקיבלנו הוראה אותם. אותו דבר כותב הגאון חקרי לב, היה פה ראשון לציון לפני 160 שנה, בשנת תקוף באלף, והוא כותב, בארץ ישראל פוסקים בכל דבר כדעתו של מרן שקיבלנו הוראה אותם. ואפילו בדברים שבערבה, דברים שהם חמורים מאוד, כמו עניין אשת איש וכיוצא, פוסקים אנחנו כדעתו של מרן, זה כותב החקרי לב. פרט אם נראה שמרן לא הזכיר הרבה פוסקים שלא ראה אותם, וזה רשאי המורה להחמיר, רשאי, לא חייב. זה בעניינים שבערבה, פניש עניין מבזירות, זה דבר חמור מאוד. אבל בשאר כל דיני התורה, אנחנו קיבלנו הוראות מרן, פוסקים כמוהו בלהקם ולהחמיר. ובכן מרן פה פסק לנו יש מתירים, זה דעת השנייה, וכפי שאמרנו גם כשכך המנהג, כמו שכותב כנסת הגדולה ורבי יהודה עייש בספר מתי יהודה, לפי כך כמלן אין בשור אחר אפייה ואין בשור אחר תירייה. כל אדם שרוצה לשרות לחם בשבת בתוך מרק חם, למה בעיה אם זה בכלי שני שזה מותר, אלא אפילו שרה אותו בכלי ראשון גם כן זה מותר. וכן גם כן בעירוי שמערה מכלי ראשון, יוצק מכלי ראשון שהוא רותח, מרק רותח, שופך את זה על לחם כדי לרקח אותו, מותר לך תהדה פניש כמנן אין בשור אחר עפייה. ואותו דבר בגבי צלי, אם צלה בשר ונעשה קשה מעט ורוצה לרקח אותו על ידי שישפוך עליו מרק רותח, או שישים אותו בתוך סיר שיש בו מרק רותח, רק בתנאי שיעביר אותו מעל האש, מותר, שאין בשור אחר צליה. עכשיו יש לנו דין קפה, זה קלוי, האם יש בשור אחר כליה או לא. לכאורה צליה וכליה זה אותו דבר, מה הפרש מזה לזה? זה צלוי וזה קלוי, מה הפרש? זה צדיק וזה קוף, זה אחר זה, אין בו שום דבר. לכן למעשה באמת צריך להיות ככה, שאין בשור אחר כליה. בספר גילת ורדים יש שם תשובה שדנו בה כל גדורי הדור ההוא לפני 280-290 שנה. הגאון באברהם הלוי עבד דין מצרים, יש לו שאלות תשובות גינת ורדין, דן בדבר הזה של קפה, לעשות קפה בשבת, לשים כמו שאמרתי אבקת קפה בקוס ולערות עליה מים רותחים, האם מותר או לא. וכל זה תלוי בדין הזה שהזכרתי, אם יש בשור אחר אפייה וצלייה אז יש בשור גם כן אחר כליה, ואם לא לא, אז הוא נוטה להחמיר וסובר שיש בשור אחר אפייה וצלייה ומוסיף עוד דין אחר כליה. חלק עליו חברו הבדי של אלכסנדריה, הוא היה בקהיר, באלכסנדריה היה רבי יעקב פרצ'י, חברו של גינת ילדים, הוא היה הבדי באלכסנדריה, יש לו שאלות ותשובות מעריף, מעריף נתפס לפני 60-70 שנה על ידי הרב הראשי של אלכסנדריה רבי אליהו חזן בעל תענומות לב. ובכן שם הוא חולק עליו, יש שם תשובה מפורטת ואומר שהקפה כבר הוא קלוי ואין בו דין בשור כלל ועקר, שכמה לן הלכה כי יש מתירין, הלא יש ויש הלכה כבש אומרים בתרה, ולכן כיוון שאין בשור אחר אפייה וצלייה הוא הדין שאין בשור אחר כליה. שם יש תשובה גם מהגאון רבי משה בן חביב, כמו שאמרתי היה פה רבה של ירושלים לפני 300 שנה, אף הוא דעתו להתיר. ושניהם מזכירים שיש עוברי דרכים שמת אומר שהקפה לא ראוי לכלום, זה לא דומה לבשר צלי, בשר צלי אפשר לאכול אותו, תאמר לי קפה, אבקת קפה, מי אוכל אבקת קפה? אומר כך מצינו לעוברי דרכים, דרכם שעוברים שם לא יכולים לקחת מהם מים רותחים, נמצאים במדבר והיו הולכים הרבה כמה ימים, היו לוקחים במקום לשתות כוס קפה, היו לוקחים קפה, שימו מעט סוכר, שימו אותו לפה שלהם והיו נהנים מזו, וטעמו כספחית דבש. אומר, דרכם של עוברי דרכים לעשות את זה, לכן יש עליו תורת אוכל, ואם יוצק עליו מים רותחים, אין בכך כלום, שהרי אין בשור אחר כליה. זה המסקנה של שני הגאונים האלה. הגאון השלישי הוא אבדי של חברון, רבי אברהם יצחקי, שגם הוא נשאר בזה, וגם הוא פסק אותו דבר בעזירה אברהם, וגם הוא פסק גם כן להקל. כן, נמצאנו נמדים, רוב האחרונים מסכימים להקל. בא הגאון רבי יהודה עייש, מעתיק, מצטט בקיצור את דבריהם, ואומר, והלכה כהרוב שהם מתירים, ומותר לעשות קפה בשבת, על ידי שישים אבקת קפה בתוך הכוס, ויערה עליו ממים רותחים, ממקד ראשון, וזה מותר אפילו לך תחילה. וכך העיקר הלכה למעשה, וכך פשט המנהג שדנו. יש איזה אחרונים שיחמירו בדבר הזה, זה לא צדק. בדורנו גם כן, פתאום שיש אנשים מחפשים חמרות, חושבים שאנחנו מכירים, אז זה לא כל כך טוב. צריך להיות כמה שכל המחמיר על זה משובח. הגמרא אומרת בהפך, כוחד יתרה עדיף. אצלהם כוחד יצורה עדיף. ושהוא מחמיר יותר, זה תמיד חכם חשוב. זה לא ככה. הגמרא דור עד עין יפה אדם שמרבה חומרות על ישראל אלא כוחד יתר עדיף, ואנחנו קבלנו הוראות מרן, אנחנו בודים דברים מלבנו על יסוד דברי מרן, כפי שאמרנו על פי יסוד הכללים שכתבו כל גדורי האחרונים בדעתו של מרן. חלכה יש ויש הלכה כביש מטרה, איך להעדים שזה מחלוקת, נכון? היראים מחמיר ועבר רבינו אבי העזרי מקל, ומרן פסק כמו רבינו אבי העזרי, מכן למה אסתכים אנחנו לחפש את החומרות? לפיכך הדין הוא שמותר לשים כמו שאמרתי אבקת קפה ולשפוך לערוף עליה מים רותחים. כל זה לדידן, לנו הספרדים. האשכנזים שהם תופסים בכל דבר דעת הרמה, בני אשכנז יוצאים ביד רמה, ורמה פסק שיש בשול אחר צלייה ואחר אפייה, אז הוא הדין שיש בשול אחר כלייה. לכן כותב החתם סופר, החתם סופר מודה שהדבר תלוי באותה המחלוקת, אומר לדעת מי שמתיר בשול אחר אפייה ואחר צלייה הוא הדין שמותר לעשות את הקפה בשבת, לדעת הרמה והם הולכים אחרי הרמה, לכן כתב צריך להחמיר. כן, הוא בעצמו מודה שזה תלוי במחלוקת של מרן והרמה. כמעט כך אנחנו קיבלנו הוראות מרן, וכך חזרנו לאותו דבר שאמרנו שאין בשול אחר כלייה, כיוון שזה כבר כלוי אז אין בשול אחר כלייה. אותו דבר קקאו, גם כן קקאו גם כן אותו דבר, דינו כדין זה, כדי שגם כן הפולים האלה של קקאו גם כן קולים אותם ואחר כך שמים, יוצקים עליהם מים רותחים, זה מותר. כמו הדין של הסוכר עצמו, הסוכר הוא רתוח, הוא מבושל, וזה יותר פשוט שזה מותר. שם בצלייה וכלייה אמרנו שיש מחלוקת ראשונית, אבל בסוכר הרי כמו מבושל. המגן אברהם כותב גדולה מזו, אם אדם רוצה לקחת מלח ולשים בתוך כלי ראשון אחרי שהעביר מעל האש את המרק, רוצה לשים בו מעט מלח או אש החסר מלח, אומר המלח שלנו הוא מבושל, מרתחים אותו, כיוון שהוא מבושל אין בשול אחר בשול וזה מותר. כן, ממילא יוצא הסוכר והמלח זה אותו דבר, גם הסוכר גם כן מבושל, מרתחים אותו, ככה לא יוצא סוכר. כן, ממילא אין בשול אחר בשול, כך כותב באמת הפנים מהירות, הגאון פנים מהירות פוסק שמותר לשים סוכר בתוך הכוס ולעבות עליו מים רותחים ביום שבת, בפני שאין בשול אחר בשול. הסוכר זה כבר מבושל, אחרי שהוא מבושל נגמר, אין בשול אחר בשול, תחכה מעט, לא תיגע שאני אגמור. הזכרתי בתוך דבריי לעניין קפה שאין בשול אחר כלייה, תה זה משהו אחר, פני שיש כאלה שחשבו גם התה הזה כשמשאירים את העדים שלו שמים איזה תסים, כך כתבו באיזה ספרים ששמים תסים כאלה מלובנים באש, וכשנופל עליו הם כמו עשבים כאלה, ולכן מצטמקים אחר כך מהחום, שמים אותה כשיורדים על התסים האלה שהם כולם חמים מאוד, כשהוציאו אותם מתוך האש, אז חזר ולכן מתכווץ ונעשה ככה בצורה כזאת. התה הוא לא דומה לקפה, הקפה אדם בוחש אותו ושותה גם את הקפה עצמו, אבל לא כן, כן זה דומה לסממנים, התה דומה לסממנים, זה לא דומה, הוא לא אוכל את העלים של התה עצמם, את העלים של התה רק את הטעם שלו, לכן זה אי אפשר להשבות תה לקפה. אפילו נאמר שבאמת זה ככה שמשרים אותו על גבי תסים ונקע שמו של נקלה, זה לא כל כך דבר פשוט, לכן למעשה כל האחרונים הסכימו שאסור לעשות תה בצורה כזאת, לקחת שקית של תה למשל ולשים אותו בתוך מים רותחים אפילו בכלי שני, בפני שהוא מקלה בשול קל מאוד להתבשל, אפילו שהוא גם הטעם שלו תקף ומיד הוא נותן אותו בתוך המים, לכן אין לקחת שקית של תה ביום שבת, לשים אותה בתוך כוס של מים רותחים, כוס מים חמים שהיה צולדת בהם, זה אסור. אם עושה את זה בכלי שני, פירושו של דבר, אחרי ששפכתי מים רותחים בכוס אחד, אני חוזר לשופך מה שיש בכוס האחד, שזה כלי שני, שופך אותו לכוס אחר. נעשה כוס שלישי. וישים אחר כך את השקית התה, אם זה מותר, יש בזה חילוקי דעות בספרי האחרונים שדורנו, ואפשר להקל. המקל יש לו מה שיסמוך. כי סוף סוף אחרי שכבר הוצק בכלי השני, ובכלי השני בא לכלי השלישי, כבר ירד החום שלו, לכן אפשר להקל. סתם אדם שעושה תה, איך עושים תה ביום שבת? מערב שבת צריך לקחת את העדים של התה, לשים אותם בתוך קומקום כזה קטן ולרתיח אותם. אחרי שמרתיח אותו מערב שבת ממש הוא רותח, אז זה כבר מבושל ואין בשול אחר בשול. אז לכן אחר כך כשרוצה לקחת את הסינס ולשים אותו בתוך המים הרותחים, קודם ישפוך למשל ישים את הסוכר ועל זה ישפוך את המים הרותחים, ואחר כך ייצוק מהסינס מהתמצית ששופך על בתוך הכוס, זה מותר. למה? זאת אומר לי שזה צובע אחר כך את המים, אין צבעה באוכלים ולא במשקים. כך פסק היראים רבי אלעזר מבנץ, כך פסק אותו מרם שען ערוך, שאין צבעה לא באוכלים ולא במשקים. לכן אחד יש לו למשל חצי כוס מים, חצי כוס יין לבן, ורוצה להאדים אותו, תראה יין כי יתאדם, ושופך בחצי כוס השני, שופך עליו יין אדום. לא נקרא שמות צובע, אין צבעה באוכלים ואין צבעה במשקים. כמו ביין, כמו בתה, כמו כל הדברים האלה. ולא יעשה להפך, שישים קודם את מי התמצית תחלה, ואחר כך ישפוך עליו מים רותחים, לפני שהמים האלה אמנם הם מובשנים מאתמול, שהרי כבר רותח את עלי התה עם המים. אף על פי כן, מאחר שהם כל כך מועטים, אם שופך עליהם כלוע חזק, יש אומרים שיש בזה בשול אחד בשול בלח, לפני שמי התמצית הם לחים. הם לחים. אמרנו לך שלא תעשה עכשיו כלום, תשאיר את זה, תגיד לו שיהיה חלום עד שיבוא אחר הצהריים. אם באים, אז באים בזמן, לא באים באמצע השיעור. כן, אז אמרנו מי התמצית הזה, הרי הם מים לחים, ולחים בלח יש בשול אחד בשול בלח, אפילו מיישים אותם למעלה על המחם לא יהיו כל כך יד סולדת בהם, לא יהיו כל כך חמים. ולכן לא כדאי לשים קודם את הסנס, את המי התמצית תחלה, ועל זה ישפוך מים נותחים, זה לא טוב. לפני שיש בשול אחר בשול בלח. בדיעבד, אם עשה את זה, יש לו ממש ישמוך. בדיעבד. אבל אחת תחלה, יותר טוב לעשות כך. לשים תחלה את הסוכר, כפי סוכר או יותר, וישפוך על זה, יערי על זה מים רותחים, ואחר כך ישפוך ממי התמצית של התה עד זה. על המים רותחים, ואין צבעה לא באחרים ולא במשקים, ואז זה מותר. וכן נמצאים למדים שהתה והקפה הם חלוקים בעשתם, לא דומים אחד לשני, לא קרב זה לזה. הקפה הוא דבר יבש, הוא חומר לא לח, לא שייך בו לחות. וכן אפילו שאתה אחר כך שופך אותו, שופך עליו מים רותחים, זה נמוח בפנים עם המים הרותחים, לא שייך בזה שום דבר. זה לא נקרא שמו עושה דלח, דבר יבש יבש, אלא שהוא אחר כך מתבחש יחד עם המים הרותחים ואתה שותה אותו. אבל שמה ביתה זה דבר חמור יותר, במה התמצית זה נקרא שמו דבר לח, ויש בשול אחר בשול בלח. לכן עדיף לשים קודם כל את המים הרותחים. נהפך הדבר נעשה כלי שני, וכלי שני לא מבשל, אז לשים את מי התמצית בתוכו, ואין צבעה באוכלים ולא במשקין, ואז זה מותר. צריך כל אדם ואדם להיות זהיר, להיות יודע את ההלכות האלה, שלא יבוא חס ושלום מדי מכשלות, מדי אסורים. כמעט אין אדם שלא שותה תה או קפה ביום שבת. צריך לדעת איך עושים את זה ואיך עושים את זה. ואם זה אשכנזי מתארח אצלך, אסור לך להכשיל אותו בדבר שאסור לו. אתה רוצה לעשות לו כוס קפה, תעשה את זה על ידי כלי שני. איך על ידי כלי שני? אתה שם את האבקה של הקפה בתוך כוס ריק. אחר כך לוקח כוס אחר, ויוצק לתוכו את המים הרותחים. אז נפח הדבר הכוס נעשה כלי שני. מהכלי שני אתה שופך על הקפה, זה מותר לעשות, אפילו בשביל אשכנזים מותר. למה? מפני שזה יוצק מכלי שני, וכלי שני לא שייך בזה. דווקא כשזה יוצק מכלי ראשון יש בשול אחר כלייה לפי דעתם, אבל כשזה בכלי שני אין להחמיר. זה לגבי אשכנזים שהם מחמירים, אבל לדידן שאנחנו כבר נראה את מרן, מותר להראות ישיר מכלי הראשון מהמחם שהוא רותח על קפה בפני שאין בשור אחד כדייה ואין בשור אחד בשור. אין צורך לומר נס קפה. נס קפה גם לגבי האשכנזים זה מותר. נס קפה זה רתוח, זה מבושל. זה דומה כמו הסוכר, כמו שבסוכר אמרנו שאין בשול אחד בשול, כמו שכתב פנים מהירות, אז גם כן אותו דבר, נס קפה. נס קפה כבר הוא מבושל ועומד, אין בשול אחד בשול. לכן מותר לשים כפית או שניים, ואחר כך מערי עליו מים רותחים, זה מותר. וכן, נס קפה אמרנו שזה מותר. וכן גם כן, כל אבקה שכבר היא מבושלת, נגיד אבקת חלב, יש כאלה שמשתמשים בזה בשביל התינוקות שלהם, אז אבקת חלב שמים כפית אחת או שתיים ויוצקים על זה מים רותחים ובוחשים אותם ביחד, אז גם כן זה מותר, פני שאבקת חלב היא כבר מבושלת. איך נעשה את אבקה? מרתחים את החלב, מאדים אותו, ועל זה כך כבר הוא מתבשל. אז לכן אבקת חלב שייך מבשול אחר בשול, זה מותר ביום שבת, פני שקיים הלן אין בשול אחר בשול. אפילו לגבי האשכנזים יש להקל. ראיתי הרב וייס מחמיר בספר שלו במלחת יצחק, אבל יש הגאון רבי יעקב ויחיאל יעקב ויינברג בספר שרידי אש שהוא מקל בדבר, והלכה כמו דברי המקל בדברים האלה. ורוצה להחפש חומרות בפני שחקר בנו הוראות מרן, ומרן כתב אין בשול אחר בשול, ולכן אין בזה כדי להחמיר. כמו שממלח מבושל אין לחוש, כך בצוקר שהוא מבושל, וכך באבקת חלב שהיא מבושלת, וכך בנס קפה שהוא מבושל, כל דברים כאלה שכבר הם מבושלים אין בשול אחר בשול. אני חוזר להתחלת הדברים שהזכרתי, לעניין חימום תפשיל יבש בשבת על פלטה של שבת. הלכה היא שזה מותר, ואני מתכוון יבש שאפילו שיש בו קצת שבנונית זה לקשמו יבש, אבל אם יש בו מרק ממש בשפע זה אין להתיר, בפני שיש בשוד אחר בשוד בלח. תזכו למצוות, כשכו יערה שמכם בטוב ושתכם בנעמים, ונזכה לשמור שבת כהלכתה, וזכו זה נזכה לגולה שלמה.